הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב"ם, שלום וברכה. אנחנו חוזים בפרק 11 מהלכות עבודה זרה. בפרק זה מדבר הרמב"ם תחילה על האיסור ללכת בחוקות הגויים, ואחר כך על האיסור לעשות מעשים שונים שעובדי עבודה זרה הראשונים היו רגילים לעשות. האיסור לנחש, לקסום קסמים, לעונן, לחבור חבר, לדרוש אל המתים, לשאול באוב ועידוני ולחשף. ואחר כך אומר הרמב״ם שכל הדברים הללו הם דברי שקר וחזב, ואדם חכם לא מעלה על דעתו שיש בדברים הללו אמת. פותח הרמב״ם בהלכה א', אין הולכים בחוקות הגויים ולא מדמין להם, לא במלבוש ולא בשיער וכיוצא בהם, שנאמר ולא תלכו בחוקות הגוי אשר אני משלח מפניכם, הכוונה לכנענים שבארץ ישראל, ונאמר ובחוקותיהם לא תלכו, ונאמר ישמר לך פן תינקש אחריהם, פן תימשך אחריהם. הכל בעניין אחד ומזהיר, שלא ידמה להם, אלא יהיה ישראל מובדל מהם וידוע במלבושו, הוא צריך להיות ניכר במלבושו השונה ובשאר מעשיו כמו שהוא מובדל מהם במדעו, בתורתו ובהשקפת עולמו, ובדעותיו ובמידותיו. וכן הוא אומר, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. אמרו חז"ל, אם אתם מובדלים מהעמים, הרי אתם שלי. במה הדבר מתבטא? אותה הבדלה, לא ילבש במלבוש המיוחד להם, ולא יגדל ציצית ראשו את שיער ראשו, כמו ציצית ראשם, שלא יגדל שיער ארוך כדרכם או באופנים דומים, ולא יגלח מן הצדדין ויניח השיער באמצע כמו שהם עושים, וזה הנקרא בלורית, ולא יגלח השיער מכנגד פניו מאוזן לאוזן ויניח הפרע מלאחריו כדרך שעושים הם. אופן נוסף זה שהוא מגלח דווקא מקדימה ומשאיר את השיערות מאחורה. כל הדברים הללו אסורים, ולא יבנה מקומות כבניין היכלות של עבודה זרה כדי שיכנסו בהם רבים כמו שהם עושים. הם היו עושים היכלות בצורה מיוחדת לעבודה זרה כדי שיתאספו שם רבים, ואסור לעשות היכלות באותה צורה שלהם כדי שיתאספו יהודים רבים אפילו לצורכי מצווה. כמובן שסתם לעשות היכלות שיכנסו בהם הרבה אנשים, אין בזה שום בעיה. וכל העושה אחת מאלו וכיוצא בהן, לוקה. אין הדבר נחשב ללאו שבכללות, כי כולם זהו איסור אחד לא ללכת בחוקות הגויים. צריך לומר שהמערי כותב שכל הדברים הללו אמורים רק כאשר מדובר בדברים שהם ללא טעם. בלשון הרמב״ם, לא ללכת בחוקות הגויים. כך נאמר בתורה, ובחוקותיהם לא תלכו. חוק זהו דבר ללא טעם, ואז סביר שזה קשור לעבודה זרה, או לבושים שהם לפריצות, הם עשויים בחוסר צניות, ולא ראוי לישראל ללבוש את אותם לבושים. אבל אם יש דברים הגיוניים שהם עושים, כגון לבושים שלובשים רופאים, או מלבושי כבוד ככלל, הרי אין איסור ליהודי ללבוש את אותם לבושים. וכך פסק להלכה הרמ"א. שיח הרמב״ם בהלכה ב', גוי שהיה מסתפר מישראל, יהודי שהיה מספר גוי, כיוון שהגיע קרוב לבלוריתו, שלוש אצבעות לכל רוח, זה בערך 6 סנטימטרים, שומט את ידו, הוא מסלק את ידו ולא מספר יותר. מכיוון שהבלורית היא הייתה קשורה לעניין העבודה זרה, זה היה לשם העבודה זרה, לכן אסור שלישראל יהיה יד בזה, וכשהוא מתקרב לבלורית הוא כבר צריך להפסיק לספר אותו. לאחר ג' ישראל שהיה קרוב למלכות וצריך להישב לפני מלכיהם והיה לו גנאי לפי שלא ידמה להם, הרי זה מותר ללבוש במלבושיהם ולגלח כנגד פניו כדרך שהם עושים. והסיבה להיתר הזה מבאר הרמב״ם בתשובה שהוא לא סתם נמצא שמה, אלא כאשר הישראל קרוב למלכות הוא יכול להגן על יהודים מגזרות וכדומה, ולכן מותר לו העניין הזה. מוסיף הבך ביור שהאיסור של ובחוקותיהם לא תלכו, זה שהאדם לא יעשה דברים כדי להידמות לגויים, ואילו אותו יהודי לא עושה זה כדי להידמות לגויים, אלא משום שהוא נמצא שם בשליחות לצורך עם ישראל, והוא צריך להיראות שם כמו כולם לתועלת שליחותו. עד כאן בעניין האיסור ללכת בחוקות הגויים. ומכאן עד סיום הפרק מביא הרמב״ם שורה של איסורים לעשות מעשים שהיו עושים עובדי העבודה זרה הקדמונים בצורה מיסטית, בדרך כלל קשורים לעבודה זרה, ואסור ליהודי לעשות אותם. הלכה ד', אין מנחשים כגויים, שנאמר בפרשת קדושים, לא תנחשו. אסור לנחש את העתיד על פי כל מיני מעשים שקרו בעבר, ולנחש בצורה לא הגיונית. כיצד הוא הנחש, כגון אלו שאומרים, הועיל ונפלה פיתי מפי, או נפל מקלי מידי, הרי זה סימן שאין לי מזל טוב היום, ולכן איני הולך למקום פלוני היום, שאם אלך, אין חפציי נעשים, אני לא אצליח. הועיל ועבר שואל מימיני, איני יוצא מפתח ביתי היום, שאם יצאתי, יפגעני, יפגוש אותי, אדם רמאי, שהוא ערום כשואל. וכן אלו ששומעים צפצוף העופות ואומרים, יהיה כך ולא יהיה כך, או שהם אומרים, טוב לעשות דבר פלוני ורע לעשות דבר פלוני לפי הצפצוף של העופות. צריך לומר שלא מדובר בכאלה שמבינים שיחה של עופות, שעל זה יש סיפור בגמרא, שהמורה, על פי הבנה בשיחת העופות, הבין איזה דבר הוא צריך לעשות, אלא מדובר באדם ששומע את הצפצוף, ובאופן לא הגיוני הוא מחליט על פי זה מה לעשות. וכן אלו שאומרים, שחוט תרנגול זה שקרה אורבית, דיינו לשחוט את התרנגול שהוא קרה כמו עורב, שחט תרנגול את זו שקרה כמו תרנגול, וכן המשים סימנים לעצמו, אם יערה לי כך וכך, אעשה דבר פלוני, ואם לא יערה לי, לא אעשה. כאליעזר עבד אברהם, שכאשר הוא היה בשליחות שלו לשדך את רבקה ליצחק, הרי הוא עשה סימן לעצמו, והיה הנערה אשר אומר אליה, תנינה קדך ואשתה, ואמרה שתה וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ולמעשה הוא באמת התנהג לפי הסימן הזה. וכן כל כיוצא בדברים האלו, הכל אסור, וכל העושה מעשה מפני דבר מדברים האלו, לוקה. כאשר הוא עושה מעשה, אז הוא לוקה על כל הדברים הללו. מסיק כאן, הרייבד, איך אפשר לומר שאסור לעשות דברים כפי שעשה אליעזר הצדיק? מביא הכסף משנה מהר"ן שמבאר שהאיסור הוא רק שהאדם עושה מקרים שקוראים לו כסימן בצורה מיסטית ולא הגיונית לדרכי הפעולה שלו. אבל אליעזר נהג בצורה מאוד הגיונית, הוא רצה לבדוק את מידותיה הטובות של רבקה, ואז הוא עשה סימן שבאם היא תרצה להשקוט אותו וגם את גמליו, הרי הדבר מוכיח על חריצותה ועל מידותיה הטובות, ובאופן כזה הרי הדבר מותר. ומה שהרמב״ם כותב שהאיסור הוא לא לעשות כאליעזר עבד אברהם, הכוונה היא רק בעניין שהוא לוקח דברים שקורים לו, ולפי זה הוא קובע את מעשיו. רק שאצל אליעזר עבד אברהם זה היה ביתר, מכיוון שהוא עשה את זה בצורה הגיונית, ואסור לנהוג בצורה דומה כאשר עושים את זה בצורה לא הגיונית. נמשיך הרמב״ם בעניין זה בהלכה, מי שאמר דירה זו שבניתי, סימן טוב הייתה עליי, מה שקניתי את הדירה הזו הצלחתי במעשיי, אישה זו שנסעתי ובאימה זו שקניתי, מבורכת הייתה מעת שקניתיה, השארתי מה שקניתי את הבאימה או מה שנסעתי את האישה, נהייתי ישיר. במקרים אלו, הרי הוא לא קובע את מעשיו על פי דברים שקרו, אלא על פי דברים שקרו, הוא מסביר איך התנהלו מעשיו מאז במקרים האלה שהוא הצליח. וכן השואל את תינוק, איזה פסוק אתה לומד? אם אמר לו פסוק מן הברכות, ישמח ויאמר, זה סימן טוב. אבל הוא לא מכוון את מעשיו על פי זה, כל אילו וכיוצא בהן מותר, הועיל ולא כיוון מעשיו, ולא נמנע מלעשות מעשים, אלא עשה זה סימן לעצמו לדבר שכבר היה, הרי זה מותר. מכיוון שבמקרים האלו הוא לא מתנהג למעשה על פי הדברים הללו בצורה לא הגיונית, אלא הוא מסביר כך כל מיני דברים שקרו בעבר, הרי הדבר הזה מותר. ואף על פי שמצאנו בכמה אמוראים את העניין של פסוק לי פסוקיך ששואלים תינוק פסוק, באיזה פסוק הוא לומד, תינוק של בית רבן, וידוע הסיפור עם מרדכי היהודי ששאל את התינוקות פסוק לי פסוקיך והוא שמח שמחה גדולה. הרי לפי דעת הרמב״ם צריך לומר שהם לא עשו מעשים על פי זה, אלא רק לקחו את זה כדבריו כסימן טוב. אבל כמה ראשונים כארייבד והסמג חלקו על דברי הרמב״ם וסברו שעל פי דברי תינוקות של בית רבן יכול אדם לכוון את מעשיו, מכיוון שזה נחשב כסוג של נבואה קטנה, וכך פסק להלכה הרמו. בסיכום דברי הרמב״ם בעניין זה, הרי האיסור לנחש אומר שאסור לאדם לכוון את מעשיו על פי מעשים שקרו לו, אסור לו גם לעשות סימנים שאם יקרה לו דבר מסוים, הרי הוא ינהג בצורה כזו, ואם זה יקרה אחרת, הוא ינהג בצורה אחרת, באם אין קשר רגיוני בין הסימנים להנהגתו, אבל מותר לאדם, על פי מעשים שקרו לו, להסביר איך מאז דרכו הצליחה או לא הצליחה, וכן הוא יכול לשאול תינוק של בית רבן פסוק, ולומר שזהו סימן טוב. ועד כאן בעניין האיסור לנחש, האיסורים הבאים שהרמב״ם מדבר עליהם, נאמרו בתורה בפרשת שופטים בפסוק לא יימצא בך קוסם קסמים מעונן ומנחש ומחשף וחובר חבר ושואל אוב ועידוני ודורש אל המתים, ופותח הרמב״ם באיסור לקסום קסמים. הלכה וב, וזהו קוסם, זה העושה מעשה משאר המעשיות, כל מיני מעשים משונים, כדי שישום הוא מגיע למצב שהוא משתומם ותיפנה מחשבתו מכל הדברים, הוא מפסיק לחשוב על כל העניינים האחרים, הוא מתרכז בקסם, והוא נכנס להזיות, עד שיאמר דברים שעתידים להיות, ויאמר דבר פלוני עתיד להיות, או אינו הווה, או שהוא לא יהיה. זה כשהוא אומר מה יהיה, או שהוא אומר מה לעשות, או שיאמר שראוי לעשות כן, ויזהרו מכך, ותיזהרו מלעשות מעשים אחרים. יש מן הקוסמים שהוא ממשמש בחול או באבנים. אילו מעשים עושים הקוסמים? יש כאלה שממשמשים בחול או באבנים, ויש מי שגוהר לארץ ומתכופף לארץ, וינוע ומתנענע וצועק, צועק כל מיני צעקות משונות, ויש מי שמסתכל במראה של ברזל או באששית, בפנס, ומדמים, והם נכנסים לדמיונות ואומרים, ואז הם אומרים את כל הדברים בנוגע לעתיד. ויש מי שנושא מקל בידו ונשען עליו ומכה בו על הארץ עד שתיפנה מחשבתו מכל הדברים האחרים ויכנס לדמיונות ומדבר. הוא שהנביא יושע אומר, עמי ועצו ישאל ומקלו יגיד לו. זוהי הצורה שבה עושים קסמים. וכעת עובר הרמב״ם בהלכה זין לאיסור, אסור לקסום, אסור לעשות בעצמו את מעשה הקסם, ואסור גם לאדם אחר ולשאול לקוסם. אלא שהשואל הקוסם מקים אותו מכת מרדות שאילו מלכות דרבנן, אבל הקוסם עצמו, אם עשה מעשה מכל אילו וכיוצא בהם, לוקה מכל המעשים האילו שלמדנו בהלכה ואב, כאשר זה בא על ידי מעשה, הרי הוא מקבל מלכות, שנאמר לא יימצא בך וכולי קוסם קסמים. והאיסור, משמע, הוא רק לקוסם הקסמים עצמו, עליו נאמר, עליו הזה דאורייתא, ולכן רק הוא לוקה, ואילו השואל, הרי זה מגונה, וזה בטח לא בכלל תמים תהיה עם השם אלוקיך, אבל מלכות הוא לא מקבל. ועד כאן, בנוגע לאיסור לקסום קסמים, וכעת עובר הרמב״ם לאיסור לאונן. הלכה ח', איזהו מאונן, אילו נותני עתים, נותנים זמנים, מאונן מלשון עונה וזמן. שאומרים בהצטגנינות, בחוכמת הכוכבים, באסטרולוגיה, יום פלוני טוב, יום פלוני רע, יש ימים שהם באופן כללי המזל שלהם הוא טוב, וימים אחרים שהמזל שלהם רע, או יום פלוני ראוי לעשות בו מלאכה פלונית, שנה פלונית או חודש פלוני, רע לדבר פלוני. או שהם אומרים באופן יותר ממוקד, על יום או שנה או חודש מסוימים, שהם טובים לדברים מסוימים, ו... שנים או חודשים או ימים אחרים הם לא טובים לדברים אחרים. אומר הרמב״ם בהלכה ת' אסור לאונן, אף על פי שלא עשה מעשה, אלא הודיע אותם הכזבים שהכסילים מדמים שהם דברי אמת ודברי חוכמה. העניין הזה של דברי האסטרולוגיה, רק טיפשים חושבים שהם דברים אמיתיים, ואותו אדם שמודיע את אותם הדברים של האסטרולוגיה, הרי הוא עובר על האיסור דאורייתא לעונן. וכל העושה מפני ההצטגנינות וכיוון מלאכתו או הליכתו באותו העת שקבעו עוברי שמיים, עוברי שמיים זה אלה שמביטים בשמיים, החוזים בכוכבים, הרי זה לא כברגע שאדם עושה מעשה על פי מה שקבעו אותם חוזים בכוכבים, הרי הוא מקבל מלכות שנאמר ולא תעוננו. אבל החוזים בכוכבים עצמם לא מקבלים מלכות מכיוון שהם רק מדברים, וזהו לאו שאין בו מעשה. אבל כמה ראשונים חלקו על דברי הרמב״ם שכל דברי אסטרולוגיה הם שקר וכזב, והם כתבו שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, בחר להנהיג את עולמו גם דרך הכוכבים והמזלות, ולכן באם אדם כבר נתקל בדברי אסטרולוגיה, הרי הוא יכול להתנהג על פיהם, אלא שלכתחילה לא ראוי לו לאדם לפנות אל הדברים הללו, אלא תמים תהיה עם השם אלוקיך. ממשיך הרמב״ם באופן נוסף לאיסור של ולא תעוננו, וכן האוחז את העיניים, הוא מדמה בפני הרואים שעושה מעשה תימהון, והוא לא עשה, הרי זה בכלל מעונן ולוקה. אדם עושה מעשים של זריזות ידיים, והוא מראה לאנשים כאילו הוא עשה דברים מוזרים, כאילו הוא הופך חבל לנחש, מכניס ברזלים לפה ובולע אותם, כל מיני דברים שנראים כתמויים, והוא עושה אותם על ידי זריזות ידיים, הרי זה בכלל האיסור שלא תעוננו, תעוננו לפי זה, זה מלשון עיניים, שהוא אוחז את העיניים, ומכיוון שהוא עושה מעשה, אף על פי שלמעשה מה שאנשים חושבים זה לא מה שהוא עושה, זה רק נראה כאילו, אבל הוא בכל אופן עושה מעשים כדי שיראו הדברים הללו, הרי הדבר אסור באיסור דאורייתא ויש עליו גם מלכות, זה אולי שיש בו מעשה. צריך לומר שבסנהדרין מובאת מחלוקת בין רב עקיבא לחכמים מה העניין שלא תעוננו. רב עקיבא אומר שזה לעניין העונות, ואילו חכמים אומרים שזה עניין של האוחז את העיניים, והרמב״ם סבר ששני הדברים כלולים בלב הזה. צריך לומר שבגלל האיסור הזה של לאחז את העיניים, הרי כתבו הרבה פוסקים שהקוסמים של ימינו שעושים כל מיני מעשים בזריזות ידיים, הרי עלול להיות פה לאו דאורייתא שלא תעוננו, וגם אסור להזמין אותם שהרי יכולים להיכשל בעניין שלפני עיוור לא תיתן מכשול. אבל פוסקים אחרים התירו את העניין, והגאון רב מוישה פיינשטיין התיר כאשר הדבר ידוע שזהו רק זריזות ידיים. וכתבו כמה פוסקים שראוי לאותו קוסם להודיע, להכריז, אפילו לתלות שלט על זה, שכל העניין הוא רק זריזות ידיים, ואז אין פה משום אחיזת עיניים, כי לכולם ברור העניין שזה רק זריזות ידיים. ועד כאן באיסור שלא תעוננו. ממשיך הרמב״ם באיסור לחבור חבר. הלכה יהוד, איזה הוא חובר, זה שמדבר בדברים שאינם לשונם, הם לא שפה של שום עם, ואין להם עניין, אין בהם שום משמעות, הוא מעלה על דעתו בשכלותו או בטיפשותו, שאותם הדברים מועילים, עד שהם אומרים שאומר כך וכך על הנחש או על הקרב, אינו מזיק אם הוא אומר את הדברים המוזרים האלו מעל הנחש או הקרב, הרי הנחש והקרב לא יכולים להזיק, ואומר כך וכך על האיש, אינו ניזוק, אם אומרים את הדברים הללו על אדם, הרי הנחש והקרב לא יכולים להזיק לו. ומהם אוחז בידו בעת שמדבר מפתח או מטבע של סלע, וכיוצא בדברים הללו, הכל אסור. והחובר עצמו שאחז בידו כלום, או שעשה מעשה עם דיבורו, אפילו מעשה קל, שהוא רק הרה באצבעו, הרי זה לוקה, שנאמר לא יימצא בך, וגומר וחובר חבר. אבל אם אמר דברים בלבד, ולא הניד לא אצבע ולא ראש, ולא היה בידו כלום, אז הוא לא עשה מעשה, הוא לא מקבל מלכות דאורייתא, אף על פי שהוא עבר על עליו דאורייתא. וכן אדם שאמר עליו החובר אותם הקולות, והוא יושב לפניו ומדמה שיש לו בזה הנאה, כמובן אם הוא משתף פעולה, הוא רוצה את הדבר הזה, והוא חושב שיוצא לו מזה משהו, מקין אותו, מכת מרדות, הוא מקבל רק מלכות הרבנן, מפני שנשתתף בשכלות החובר, וכל אותם הקולות והשמות המשונים המכוערים לא יראו וגם היטב וניתם, זה לשון הפסוק בירמיהו, הרי הדברים הללו הם הבלים שלא מזיקים אבל גם לא מועילים לכלום, ובכל אופן האדם שמשתתף בהם שעומד לפני חובר החבר, הרי הוא יקבל רק מלכות מדרבנן, מכיוון שהוא לא עבר על האיסור לחבור חבר בעצמו. צריך לומר שרשי וראשונים אחרים חולקים על הרמב״ם וסוברים שהאיסור לחבור חבר הוא בעניין אחר לגמרי, שלא לאסוף בעלי חיים למקום אחד, וזה העניין של לחבור חבר, לחבר אותם יחד. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' א', מי שנשכו הקרב או נחש, מותר ללחוש על מקום הנשיכה, כביכול כדי לרפא אותו, ואפילו בשבת שאסור לדבר בדברי חולין ואסור גם בה לעשות דברי רפואה, כדי ליישב דעתו ולחזק ליבו. אף על פי שאין הדבר מועיל כלום אלו דברי הבל, או אילו מסוכנו, התירו לו כדי שלא תתערף דעתו עליו. אדם נמצא בסכנת נפשות, ועצם הלחץ שהוא שרוי בו מסכן את החיים שלו, ואם הלחש מרגיע אותו, הרי התירו את הדבר מפני פיקוח נפש. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"ב, הלוחש על המכה וקורא פסוק מן התורה, הוא פה קורא פסוק כמו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כסגולה לרפואה, וכן הקורא על התינוק שלא ייבעט, התינוק נכנס לפחד, והוא קורא פסוק כסגולה להסיר ממנו את הפחד, והמניח ספר תורה או תפילין על הקטן בשביל שאישן, הוא סובל מנידודי שינה, והוא מניח את הספר תורה או התפילין עליו, כסגולה שירדם, לא ידעי להם שהם בכלל מנחשים וחוברים, כאשר הוא מניח את הספר תורה או התפילין על הקטן, הרי הוא בכלל מנחשים, שכמו במנחש הוא סבור שהמעשה יגרום לדברים, וכאשר הוא לוחש על המכה, הרי זה בכלל חובר, אז לא רק שהם עוברים על איסורים הללו, אלא שהם בכלל הכופרים בתורה. מדוע? שהם עושים דברי תורה רפואת גוף, ובאמת ואינם אלא רפואת נפשות, שנאמר במשלי ויהיו חיים לנפשך, ולכן כאשר הוא עושה מענייני התורה רפואה של גוף, הרי הוא כופר בתורה שנאמר בה שהיא רק רפואת נפשות. אבל הבריא שקרא פסוקים ומזמור מתהילים כדי שתגן עליו זכות קריאתם וינצל מצרות ומנזקים, הרי זה מותר, האיסור הוא להשתמש בתורה כסגולה, כלחש, אבל אדם שקורא פסוקי תורה ואז הוא מקיים את מצוות תלמוד תורה, וכן הוא אומר מזמורים מתהילים, וגם בזה הוא מקיים את המצווה, והוא רוצה שהזכות של לימוד התורה, של קריאת התהילים, הזכות תגן עליו מצרות ומנזקים, הרי הדבר הזה מותר, ועד כאן בעניין האיסור לחבור חבר. עכשיו עובר הרמב״ם לאיסור לדרוש אל המתים. כותב הרמב״ם בהלכה י"ג, איזה הוא דורש אל המתים, זה המרעיב את עצמו, הוא לא אוכל ושותה, והולך ולן בבית הקברות, כדי שיבוא מת בחלום, ויודיעו מה ששאל עליו. יודיע לו דברים שעליהם הוא שואל את המת. ויש אחרים שהם לובשים מלבושים ידועים, יש סוג אחר של דורשים אל המתים, שהם לובשים בגדים מסוימים, ואומרים דברים, ומקטירים כתורת ידועה, וישנים לבדם, הם לא ישנים בבית הקברות, אבל הם ישנים לבד, כדי שיבוא מת פלוני ויספר עמו בחלום, הם מכוונים למת מסוים שידבר איתם. כללו של דבר, כל העושה מעשה, כדי שיבוא המת ויודיעו לוקה, שנאמר, לא יימצא בך וגומר ודורש אל המתים. בשולחן ערוך נפסק שלהשביע את החולה שיבוא אליו לאחר פטירתו אין איסור, והרמה כותב שגם לתקשר עם רוחו של האדם אחרי שהוא נפטר אין איסור, כל האיסור הוא לעשות את הדברים דרך הגוף. ועד כאן בעניין איסור לדרוש אל המתים, ובהלכה הבאה ידבר הרמב״ם על האיסור לשאול באוב ועידוני. הלכה י' אסור לשאול בעל אוב או בעל עידוני, שאלו דרכים שונות של ניסיון לדעת את העתידות, ודרכיהם של האוב העידוני כבר הרמב״ם פירט בפרק שישי, שנאמר לא יימצא בך וגומר ושואל לו ועידוני. נמצאת על המת שבא לו ועידוני עצמם. בסקילה מי שעושה את המעשה עצמו של האו ועידוני, הרי הוא חייב סקילה, כפי שנאמר בפרשת קדושים, ואיש או אישה כי יהיה בהם או ועידוני, באבן ירגמו אותם. ואני שאל בהם בעזרה, מי שרק שואל דרך האו ועידוני, הרי הוא עובר על עליו שלא יימצא בך, שואל או ועידוני. הוא מקים אותו מכת מרדות, הוא מקבל מלכות מדרבנן רק, מכיוון שהוא לא עושה מעשה, הוא רק שואל. ואם כיוון מעשיו ועשה כפי מאמרם, לא כ... ועד כאן, בעניין איסור שאלת או ועידוני, בהלכה הבאה ידבר הרמב״ם על איסור הכישוף. הלכת התווה, המחשף חייב סקילה על כישוף. חייבים איתה, שנאמר בתורה, מחשפה לא תחיה, והגמרא לומדת בגזרה שווה, שהכוונה לסקילה. צריך לומר שבכישוף משתמשים בצורה חזקה בעבודה זרה, ולכן העונש שלה חמור כמו עבודה זרה ולא רק בלב. והוא שעשה מעשה כשפים, ובתנאי שעל ידי הכישוף, על ידי הכוחות המיסטיים של הכישוף, הוא עשה ממש מעשה, דהיינו בדוגמה שרשי מביא שדה מלאה בכישויים, והוא עקר את כל הכישויים על ידי הכישוף. אבל האוחז את העיניים והוא שיראה שעשה והוא לא עשה, אם הוא רק מראה לאנשים שמסתכלים כאילו כל הכישויים נעקרו, ובעצם כל הכישויים נשארו במקומם, אבל הוא עושה את העניין הזה על ידי הכישוף, שכך ייראה לאנשים, לוקה מכת מרדות. הוא מקבל רק מלכות מדרבנן. סקילה הוא לא מקבל, כי הדין החיוב סקילה, החיוב המיטה, הוא רק כאשר נעשה מעשה על ידי הכישוף, ואילו המלכות הוא לא מקבל, אף על פי של חאורה, הוא עבר על עליו שלא יימצא בך מחשף, מבאר הרמב״ם מפני שלב זה שנאמר במחשף בכלל לא יימצא בך, לב שניתן לעזרת מיטת בידינו, ואין לו קין עליו, שנאמר מחשפה לא תחיה, שם נאמר שבמחשף יש לפעמים מיטה. הכלל הוא שלב בתורה, שבחלק מהמקרים יש בו חיוב מיטה, הרי במקרים שאין בו חיוב מיטה, אין בו מלכות. וגם כאן, עליו שלא יימצא בך מחשף, מכיוון שבמקרים שבהם נעשה מעשה על ידי הכישוף, הרי הוא חייב סקילה, הרי במקרים שבהם לא נעשה מעשה, כשאין סקילה, אין גם מלכות. מסכם הרמב״ם בהלכת את זין, ודברים האלו כולם, כל העניינים שהרמב״ם מדבר עליהם כמעט מתחילת הפרק, ענייני האיסור של ניחוש, קסמים, כישוף, או ועידוני וכדומה, כל הדברים הללו, דברי שקר וחזב הם, והם שאיתו בהם עובדי עבודה זרה הקדמונים לגויי הארצות, כדי שאינו אחריהם, כדי שימשכו אחריהם, הרי משתמשו בכל העניינים המיסטיים האלו להראות כביכול שיש להם כוחות ושהכוחות קשורים לעבודה זרה. ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים להימשך בהבלים אלו, ולא להעלות הלב שיש תועלת בהם, שנאמר בנבואתו של בלעם, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, ונאמר בפרשת שופטים, כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם, אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך כל המאמין בדברים האלו וכיוצא בהם. הוא מחשב בליבו שהם אמת ודברי חוכמה, אבל התורה הסרתם, מישהו שחושב שבאמת אילו דברים אמיתיים, רק התורה לא מרשה לנו להשתמש וליהנות מאותם דברים, כל מי שחושב כך אינם אלא מן השכלים ומחסרי הדעת, ובכלל אנשים והקטנים שאין דעתם שלמה, אבל בעלי החוכמה ותמימי הדעת, מי שדעתם שלמה, ידעו בראיות ברורות שכל אילו הדברים שעשרה תורה אינם דברי חוכמה, אלא תוהו והבל שנמשכו בהם חסרי הדעת ונטשו כל דרכי האמת בגללם. ומפני זה אמרה התורה, כשהזהירה על כל אלו ההבלים, תמים תהיה עם השם אלוקיך, וכאן יש ברמב״ם פירוש מחודש על העניין של תמים תהיה, הכוונה היא לתמימות הדעת, תהיה תמים בדעת, אל תלך אחרי הבלים ושטויות, שדעתך תהיה שלמה, וכך אתה תהיה עם השם אלוקיך.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.